אנחנו עדיין עסוקים בהדלקת נר שבת. כמו שאמרנו, זו בעצם הצומת במעבר בין יום חול לשבת. אז דיברנו מכמה צדדים כבר בשתי הפסקאות הראשונות, והיום אנחנו קצת יותר נכנסים לא לעצם ההדלקה ולזמן ההדלקה, אלא נכנסים במה מדליקים. אז ידוע המשנה, מסכת שבת, אנחנו אומרים אותה במה מדליקים בערב שבת. אז הגמרא אומרת שאחד השמנים שלא מדליקים, המשנה אומרת, זה לא בשמן קיק. שמן קיק זה שמן שלא מדליקים בו. טוב, מה כן מצווה להדליק? בשמן זית, נכון? רבי טרפון אומר, אלא בשמן זית בלבד. אז רק תסתכלו בדפים שלפנינו, בדף הראשון מקור 3 ולא בשמן קיק, ומקור 4 רבי טרפון אומר, בצד השני של הדף, כלומר של הדף השני, רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. אז יש כאן שתי פסקאות מאוד חשובות, למה אסור להדליק בשמן קיק? ומה זה בכלל שמן קיק? מה המשמעות של אסור להדליק בשמן קיק נר שבת? מה קרה? שמן, נקרא שהנר ידלוק לכאורה. מה זה משנה? ולמה דווקא כן בשמן זית? כן, אלה שתי הסוגיות שאנחנו יכולים להתעכב עליהן. הסוגיה שלא בשמן קיק היא סוגיה קצת מתפרטת, אז יכול להיות שזה ייקח לנו יותר משיעור אחד וכו'. אומרת הגמרא, המשנה אומרת שלא מדליקים בשמן קיק. שואלת הגמרא, מהי שמן קיק? מה זאת המילה הזאת? קיק. איפה מצאנו את המילה הזאת? קיק. מה זה שמן קיק? אמר שמואל, שאלתינו לכל נחותי ימה, שאלתי את כל יורדי הים, דיינו את כל הדייגים, ואמרו לי, אוף אחד יש בקרחי הים, וקיק שמו. זאת אומרת שיש איזה סוג של אוף, שקוראים לו קיק, ואפשר להוציא ממנו שמן, אז לא מדליקים בשמן של האוף הזה. טוב, רבי יצחק ברדר רב יהודה אמר משחה דקזה, משחה שמן, נראה בהמשך מה זה קזה, כלומר גם סוג של שמן, נראה בהמשך. ריש לקיש אמר קיקיון דיונה, בכלל לא מדובר, לפי התירוץ הראשון זה בכלל עוף, שמן מעוף, לפי התירוץ השני זה שמן ממשהו שקוראים לו קזה שאנחנו לא יודעים מהו, לפי הדעה השלישית של ריש לקיש זה בכלל קיקיון דיונה, זה בכלל שמן שבא מעולם הצומח, מהקיקיון של עץ הקיקיון. טוב, אז אם הגמרא אומרת שיש שלושה סוגים של קיק, אז כנראה שהגמרא רומזת שיש שלושה צדדים של שמן, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה שמן. אז אלף צריך להבין מה זה שמן, בית מה זה הקיק הזה. אז יש כנראה שלושה צדדים של שמן שאי אפשר להדליק איתם נר שבת, כי כנראה הסוג הזה של השמן, שלושת הסוגים האלה, יש להם כנראה איזשהו סוג של אופי מסוים, תכונות מסוימות, לאו דווקא ברמה ההדלקתית, כלומר, נקרא לה הכימית, כן? המטריאליסטית, אלא יש כאן כנראה דברים, צדדים יותר עמוקים של אופי, אם אפשר לומר, תכף נראה, והאופי הזה הוא לא מתאים למעבר בין יום חול לשבת, כדי שהשבת תשפיע על כל מה שראינו שהיא צריכה להשפיע. טוב, אז כדי קצת להיכנס לסוגיה, צריך לקרוא לא מעט ברצף, נקרא. אומר הרב, שבת הוא יום שכולו קודש, עונג ומנוחה. הדלקת הנרות מוסיפה שלום ושמחה פנימית, כפי שכבר נגענו וראינו יותר מזה. על כן ראוי שילמד האדם עצמו, אז, בזמן ההדלקה, להסתכל ולהבין מהי ההצלחה שהיא יסודה באמת, כלומר, היא אמיתית, שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, מביאתו לחיי עד וממלאתו חדוות לב ושלוות צדיקים בחיי אבלו. ומצד שני, ומהי ההצלחה הכוזבת שרוב בני אדם רודפים אחריה? הצלחת העושר מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים שעל ידם תהיה קנויה להם. טוב, עיקרון בסיסי ראשוני. מתקדמים. ההצלחה דומה לשמן במושג הציורי. הגמרא מביאה, הרב מביא כאן גמרות. אני לא רוצה להתפזר, תכף נגיע לגמרות האלה. שלוש גמרות. אמנם, כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה, אינה ממלאת את לבבו שמחה ומנוחה, ואינה מרוממת את חייו במעלתו הראויה להם. היא כשמן, שאינו נמשך אחר הפתילה, שאינה מהירה ואינה ממלאת את תעודת השלום והאורה, שצריכה להימשך מההצלחה הראויה באמת לחשוק בה. לזאת יש להסמיך זכר ההצלחה, הבלתי נמשכת כראוי, בתוכן השמן שאינו נמשך אחר הפתילה, שלא זאת היא תעודת נר של שבת. לא שמחה מעורבבת וחיצונה כזאת, ראויה להיות נחשקת מהאיש הישראלי, המפלס אורחות חייו על פי תורת אמת וחוקי חיים. עד לכאן הגדרה מאוד כללית של המושג שנקרא שמן, או להימשך אחר השמן, הפתילה שנמשכת אחרי השמן, נראה עוד מעט. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לשלושת הפירושים. קרחי הים, מה זה קרחי הים? כן, הקרחים של הים, יש עיר בים? מה זה הקרחים של הים? אלא קרחי הים הם הנודעים בשחיתותם המוסרית. מורגל בכל מקום לומר, סליחה על הביטוי, שמע שיש זונה בקרחי הים. אני רוצה להגיד את זה רגע בכותרת כללית, כדי שנבין בכלל מה מדברים. יבשה זה מקום שבו חיים בני אדם. במקום שבו חיים בני אדם, יש איזה שהם כללים שעל פי הם חיים. כלומר, אתה לא יכול להתפרע במקום שחיים בני אדם. יש איזה סדרים. לפעמים גם סדרים לא כל כך מתוקנים, אבל סוף סוף בני אדם כחברה חייבת ליצור לעצמה איזה שהם גבולות גזרה, מסגרות, כללים שעל פיהם כל אחד מהפרטים והחברה ביחד תוכל לתפקד. אתה לא יכול להשתגע במקום שבו חיים אנשים. הים זה מקום שבו לא חיים אנשים. הים זה עתה, אם אפשר לומר, לבד ברפסודה, באמצע הים. זה מקום שבו ההפקרות יש לה פתחון, יש לה אפשרות להופיע. חז"ל אמרו, כמשל בהקשר הזה, שמע, חס ושלום, שמע שיש זונה בקרחי הים. וכי חס ושלום אין אפשרות לזנות לסטייה ביבשה, אלא קרחי הים זה ביטוי. זה מה שנקרא במקומות היותר סודיים, במקומות היותר נסתרים, במקומות שפחות מצויים שם אנשים, שיש שם פחות כללים, שיש שם פחות מסגרות, גבולות גזרה. נגיע לזה עוד מעט. אם כן, קרחי הים, לפי הדעה הראשונה, שמן קיק. אז שאלתי את כל נחותי ימה, מה זה השמן קיק הזה? אמרו לי, יש אוף אחד בקרקי הים, בקרקי הים וקיק שמו. נקרא אותי פה. מדינת הים, או למשל ביטוי אחר, מדינת הים, תמיד הים זה מקום שבו הוא, שהוא מחוץ לגבול, הוא מחוץ לתחום. כן, המביא גט ממדינת הים. צריך להגיד, בפני נכתב, בפני נכתב. כלומר, מי יודע שבאמת יש עדים על הגט הזה? וכו'. מדינת הים בכלל הוא ציור למקום שאינם בני תורה, ששמותיהם בשמות נוכרים, אומרת הגמרא. טוב, הרב מביא כאן הרבה גמרות, רק כדי, כל דרך אנחנו אומרים כדי להבין בכלל מה מדברים. אמנם לעומת זה, רגיל לקנות שם עושר במדינת הים. נכון? בארצות הברית של אמריקה, שרת השירים, לכאורה. אמנם לעומת זה, רגיל לקנות שם עושר. על כן ישוטו שם בני אדם. אומר הרב, ודאי יזיק מצב הדת והחיים המקולקלים שם, לכל אלה השתים שם אחר פרנסתם ואושרם, והצלחתם שבאה להם בהפסד הקניין היותר מעולה שבאדם, כלומר בהפסד התורה והמוסר האמיתי, אינה נמשכת אחר הפתילה, אינה מדבקת לגוף הנושא את ההצלחה ולנפשו, ואינה מצליחתו. זה שמן קיק. ולא אל שמחה ושלום הבא מהצלחה כזאת, ראוי שיחשק בביתו, או שיחשק מחשק, רצון, מוטיבציה, שאיפה. ראו שיחשק בביתו של האיש הישראלי בסומו נגד עיניו הצלחת ההורה, השמחה והשלום שבאה על ידי קדושת הנפש וחיי האטום והצניעות, אהבת המשפחה וחיי התורה האמיתיים המעוררים וממלאים את הלב רגשי קודש לאור הנרות המירות בבית כל איש יהודי בלילי שבת קודש. כן השתהו כל נחותי ימה היודעים את תוכן הקלקולים המוסריים. כלומר, מה פתאום, אם נחזור רגע לגמרא, מה פתאום שמואל שואל את יורדי הים? לא מדליקים בשמן קיק. אדם, הלך למעבדה לשמנים, אני אדם, הלך לפקולטה לשמנים, מה אתה שואל את יורדי הים? הלך לבית המדרש, תשאל את הרבנים. שמואל מבין. דרך אגב, חז"ל אמרו על שמואל שהיה בקיא מאוד במדעי הטבע. מאוד מעניין. אז הוא ידע, היה בקיא, כן, היה בקיא בהרחנה, היה בקיא באסטרונומיה, מאוד בקיא באסטרונומיה. היה בקיא בשבילי, כן, הוא אומר, אני בקיא בשבילי השמיים, שבילי רקיע, כמו שאני בקיא בשבילי נהרדעה. ככה היה בקיא במדעי הטבע, בעיקר במקצוע יותר קשה, שהוא אסטרונומיה. היה בקיא בשבילי הכוכבים. אז קרחי הים בשבילו זה כסף קטן. כן? אז מה אתה הולך לקרחי הים? אלא שמואל הבין דבר עמוק מאוד, שאם לא מדליקים בשמן קיק, זה לא הבעיה שיש איזו בעיה טכנית בשמן. אלא כנראה הקיק הזה, הוא רומז לאיזשהו ממד לא חיובי כל כך, אני אומר בעדינות רבה. ובהדלקת נר שבת, שכנראה יש בה משמעות, כמו שכבר ראינו ועוד נראה עוד מעט, אתה לא יכול להשתמש, אתה לא יכול, זה אין, לא יכול להיות מצווה הבאה בעבירה. לא יכול להיות שקדושה, שלום, שמחה והצלחה, מה שהוא כאן קורא תכף נראה, לא יכול להיות שזה יבוא ממקום שהוא לא מתאים לזה, שמקום שהוא הופכי לזה, מאופי ותכונה שהיא הפוכה לזה. אז את מי אתה יכול, את זה שמואל הבין באב אמינא כבר. אז את מי הולכים לשאול, תגיד לי, מה זה העקיק הקלקולי הזה? הולכים לשאול את מי שנמצא במקומות המקולקלי. את יורדי הים. הם מתאימים לענות תשובה לשאלה כזאת. הם בקיאים בתומעה ובקלקול. אז הם יודעים לענות, ובאמת הם ענו לו. כן, יש אוף אחד בקרקי הים, הוא שמו קיק. אני קורא עוד טיפה. קרוב, אנחנו לא מבינים עד הסוף. אנחנו רק בקליטת המידע כרגע. אנחנו צריכים עוד לפרק את כל הסוגיה. תכף נראה. רק כדי להיכנס קצת לתמונה. אם כן, השמן הראשון, ההבנה הראשונה, אותו אוף שהוא נמצא בקרקי הים, רק נסיים את זה. כן השתהו כל נחות הים, היודעים את תוכן הקלקולים המוסריים, שנלקים בהם השתים בקרקי הים לבקשת הצלחתם, ששמנם או ששמנם שמן אינו מהנמשכים אחר הפתילה. לא זאת המנוחה ולא זאת המרגיעה. הוא ראשית השמנים הפסולים שראו לכל איש ישראל למאוס אותו. ואת הברק החיצוני שלו, מצד האמצעים הקלקלים המקלקלים את הנפש, את עוד נשמת האדם, שיש בהשגת הצלחה זו. טוב, הלאה, שמן אחד. שמן שני. אמנם, זולת ההשקפה, עכשיו שמנה דקזה, זולת ההשקפה על החיסרון, שיש באמצעים של העצים להעשיר, ורודפים למקומות שמקריבים בעבור העושר את כל קדושת החיים, עוד עצמותה של ההצלחה הזאת, היא רק מדומה גם לשעתה. ויש עוד הערה, שמצד עצמה לא יחשק לב אדם הישר לרדוף אחרי ההצלחה, ששמחתה היא רק חיצונית. לעין הרואה מבחוץ ידמה, שיש שמחה בלב, שוכן בארמונות מרווחים, ומרבה חגים ושעון עליזים. אבל הלב באמת ריקן. הידיעה הפנימית שבקרב נפשו, שחייו הם אפס ותוהו, שמאומה לא יישא בעמלו, ושאינו עושה טוב, אינו עושה טוב, אינו מועיל בחייו הצלחתו, לא לעצמו ולא לעולם, פסיק. הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה המתמכרים להצלחה החיצונה. והנה הגפן הוא ציור השמחה. וכן שמן שקשור לגפן. תירושי המשמח אלוהים ואנשים. האילן הנושא עליו את סמר הגפן הוא דומה לגפן. שמנה דקזה, שמן מצמר גפן. זה לא גפן ממש, זה צמר גפן. אבל הייתן גם הוא דבר המשמח את הלב כגפן אמיתי. לא רק דבר שיוכל לאדם לעטות עליו בחיצוניותו, ועד הנפש לא יגיע. כן השמחה החיצונה, שאינה נובעת מחיי צדק ומשרים, כי אם מערבות העושר החיצוני היא רק כדמות הגפן המשמח, אבל גפן בוקקו. כן, משך דקזה, שמן מצמר גפן. המשך של ההצלחה הזאת, משך דקזה, אינו נמשך אחר הפתילה, אינו דבק בבעלה וקונב גם לשעה של ההווה שההצלחה לפניו משחקת. שימו לב, הרב פה נוגע בכמה נקודות. אני רק קורא כדי להיכנס לתמונה, נקרא את זה פעם אחת ואחרי זה ניכנס יותר. הלאה. אבל יותר על כן, בחינה שלישית. הנה הבחינה הגלויה, להבחין בין אורה ושמחה של הצלחת אמת, שראויה שתהיה נאבד ומחשקת לכל אדם ישראל שמחתה של תורה וחדוות השם, לבין השמחה המזויפת מאושר וכבוד מדומה, היא מיעוט הקיום. השמן הזה הבלתי נמשך אחר הפתילה, להיות לו קשר פנימי עם בעליו, הוא קיקיון דיונה. תשמעו, זה ממש מה שכתוב פה, הפסקה הזאת, למה אני קורא את כל זה? זה ממש התרבות המערבית בהתגלמות מה שכתוב פה. ממש. יש כאן שלוש מילים. בסדר, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. המילה פה זה אי הקיום. המילה הקודמת זה התחפושת. אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, תכף נפתח את זה. זה קיקיון דיונה, הוא לא מתקיים, בין לילה היה, בין לילה עבד. קיקיון דיונה שבין לילה היה ובין לילה עבד. גלגל החוזר הוא מתגלגל מהירה ורמי הקומה יגודעו על נקלה. ומכל עושרם בושתם משנה ומשנה ולא יישאו מאומה בעמלה. וחיי הזמן בעצמו לקיקיון דומים. על כן סיכום, מהי ההוראה וההצלחה? שתחשק בצדק מקדושת השבת קודש, האורה הקדושה, השמחה, התאורה, שהיא באה לאדם א', על ידי אמצעים מגונים וקשרים, זה קרקי הים, זה הקיק, האוף קיק בקרקי הים, אמצעים המלאים, ולא על ידי, לא על ידי האוף של קרקי הים, המלאים מרמה וזימה, ב', דבר שיש לו קיום, לא דבר שהוא איזה מין תחפושת. ב', לא כמשחא דקזה מדמה לגפן, המשמח אלוהים ואנשים בתירושו והוא גפן בוקק. ג', לא כקיקיון דיונה, שבעלה ישמח בו שמחה גדולה בשעתה וכעבור לילה אכלתו התולעת. אלא כל זה מה לא, כי אם שמחה טהורה, נקנית ביגיע כפיים ולב טהור, אני מסתפק בזה, שיבוא לידי ביטוי ברובד היותר עמוק בשמן זית. דווקא בשמן זית, אומנם לאו דווקא בשמן זית, אבל בעיקר בשמן זית. טוב, בואו נחזור, נעשה סדר. מההתחלה. שמן. אנחנו עסוקים עכשיו הרי בהדלקת הנר, נכון? הדלקת הנר, כדי שידלק הנר, אנחנו צריכים בעצם שלושה גורמים, נגיד את זה ככה. אנחנו צריכים קודם כל שמן, או שעבה שהיא בעצם איזשהו סך של שמן. אנחנו צריכים פתילה, שהיא כזה המחזיק או התוצאה של השמן, וצריך גפרור, אש, כדי להדליק את הפתילה. עכשיו ברור שמה שדולק זאת הפתילה, אבל מה שמאפשר את המשכת ההדלקה זה לא הפתילה, זה השמן. כן, זה כמו אחד זה כמו הילדים הקטנים שרוצים להדליק מדורת ל"ג בעומר. אז מה הם עושים? אוספים הרבה עיתונים. למה? כי הם ראו שכשאתה מדליק עיתון יש פתאום איזה שלהבת. מה יגידו להם ההורים? חבריה, אתם צריכים, איך קוראים לזה? חפסודות. אתם צריכים עצים. העיתון זה רק הדלקה ראשונה, זה לא עיקר. עיקר מה שנותן קיום להדלקה זה השמן, זה העץ. זה לא הפתילה, זה לא הנייר וכו'. בכל אופן, כדי שתהיה כאן הדלקה מתמדת, מתמידה, צריכים שמן, פתילה, אש. אלה שלושת הממדים. עכשיו, ברור שהשמן הוא זה שנותן, אם אפשר לומר, את יכולת הבערה. כלומר, יש בשמן תכונת הבערה. זה לא נכון לומר שבפתילה יש תכונת הבערה, או בנייר יש תכונת הבערה. תכונת הבערה נמצאת דווקא בשמן. השמן הוא הכוח המבעיר. היום יקראו לזה אנרגיה, נגיד. לא משנה כרגע. אז ברור שאנחנו עכשיו רוצים להבין מה זה השמן הזה. השמן, קודם כל, ברמה הטכנית, קודם כל, יש בו תכונת הבערה. כלומר, יש בו התכונה שהאש תהיה דולקת באופן רציף. פתילה לבד לא יחזיק מעמד. עץ לבד, נגיד גפרור, לא יחזיק מעמד. נייר לבד לא יחזיק מעמד. שמן. בו יש תכונת הבערה, בו יש את האנרגיה. בסדר. עכשיו נקודה עמוקה יותר. יש לשמן הרבה תכונות. אחת התכונות של השמן, שהוא נספג. נכון? אחת התכונות שהוא צף. משקלו הסגולי יחסית נמוך. קל. אבל תכונה אחרת של השמן שהוא ספוג. שהוא נספג. למשל, אם אני עכשיו אשפוך על כף, על זרוע ידי נגיד מים, אז אחרי דקה יתייבש. אבל אם אני אשפוך שמן, השמן יספג. נכון? מאוד מעניין. סוגריים, שלוש דקות חשובות אבל. חז"ל אמרו בגמרא מסכת סנהדרין, העולם שלנו בין 6,000 שנה. והגמרא מחלקת שלוש קטגוריות, העולם תמיד נחלק לשלושה חלקים. 2,000 ראשונים, 2,000 תוהו. 2,000 שניים, 2,000 תורה. 2,000 שלישיים, 2,000 משיח. למה המשיח נקרא משיח? כי הוא משוח. במה? בשמן. המשחה? שמן מיוחד. תגידו, לא מצאו שם יותר טוב למשיח? זה כמו אחד, אני אשאל פלוני, תגיד איך קוראים לך? קפה. למה? כי שתיתי הבוקר קפה. מה זה רלוונטי? זה חיצוני. נדע מה, תקרא לה משיח צמח. זה כבר שם יותר משמעותי. כי הוא מצמיח את המציאות. יפה. תקרא לו, אני יודע, מלך. בסדר. תקרא לו, אני יודע מה, גואל. הבנתי. לקרוא לו משיח? זה נשמע הזוי. אז הוא משוח בשמן, זה נשמע פרט טכני, זה לא משמעותי לכאורה. אני חוזר אחורה. העולם הזה הוא בין 6,000 שנה. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. הדברים שאנחנו הולכים להגיד עכשיו יותר עמוקים מה שאני עכשיו אומר. אבל בואו נתחיל לפחות. תוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. 2,000 שנה ראשונים, רק רגע, היסטוריה. מהאדם הראשון עד דור הפלגה, אברהם אבינו בן 52, אז הגענו לשנת 2,000. מה זה תוהו? והארץ הייתה תוהו ובוהו. תהיה. כלומר, שלב ראשון של המפגש של האדם עם עצמו, עם העולם, עם החיים, עם המציאות, עם המאורעות, זה קודם כל תהייה בתף והי. תוהה. תוהו ובוהו אומר הרמב"ן, תוהה על בוהו שבא. כלומר, עדיין בשלב הזה לא היה אדם. אומרים המפרשים, לו יצוור ציור שהיה אדם, שהיה מסתכל על הבריאה כפי שהיא הייתה אז באותו שלב, אז האדם הזה היה תוהה על בוהו, על מה שהוא רואה. מה זה הבו הזה? מה יש פה? תוהו. אם כן, שלב ראשון במפגש של האדם עם עצמו ועם החיים, זה קודם כל תהייה. הייתי אומר זה בכותרת מאוד כללית ומאוד ראשונית ולא מדויקת. קודם כל סימן שאלה. מה? מה זה? מה המשמעות? לאן זה הולך? קודם כל סימן שאלה. אדם באיזשהו שלב עומד על דעתו, אמור לשאול את עצמו את שאלת החיים. מי אני? מה אני? מה זה העולם הזה? יש לו בורא? אין לו בורא. למען מה הוא נברא אם יש לו בורא? איך אני שותף לתהליך הזה שבשבילו העולם הזה נברא? מה המטרות שלו? איך אני שותף למטרות האלה? וכו'. קודם כל דבר ראשון סימן שאלה. אדם שלא שואל סימני, אדם שלא סימני שאלה, זה אדם שגם לא יהיו לו גם סימני קריאה. אין דבר כזה בלי קושייה. כידוע בגמרא, הדרך לתירוץ טוב היא להבין טוב את הקושייה. הבנת הקושייה חצי תירוץ. לא הבנת טוב את הקושייה, לא תבין את התירוץ. לכן קודם כל מתמקדים בקושייה. כלל גדול בידינו כשלומדים גמרא, כשאני בשלב הקושייה, לא מכיר את התירוץ. כי אני רוצה להבין את הקושייה. הרב אומר בעיניי באחד המקומות, שלפעמים הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אפשר לומר, מקשה עלינו קושיות, מביא עלינו קשיים. לפעמים אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, אני משתמש בלשון הרב, למה אתה שורט את המציאות כל כך הרבה שריטות? למה? הרב מביא את זה על הגמרא, מעשה באישה אחת, שמת בעלה בחצי ימיו, והייתה לוקחת את התפילין שלו, ומסתובבת עם התפילין ושואלת בבתי כנסו ובתי מדרשות, למה מת בעלי בחצי ימיו? בעלי שהיה קורא ושונה וכו'. למה מת בחצי ימיו? אומרת הגמרא, ולא היה אדם משיבה דבר, עד שפגשה אליהו הנביא ואמר לה תשובה. מה זה ולא היה אדם משיבה דבר? למה לא ענו לה? היא הלכה לכל הישיבות, שאלה את כל הרבנים, את כל המקובלים. תענו לה תשובה. אתם יודעים מה התשובה, למה אתם לא עונים לה? למה צריך לחכות את שאלה הנביא יבוא? ואומר הרב, בן היה. היה חשוב שהאישה הזאת, כל זה כמשל, תקשה את הקושייה בעוצמת הקושייה, שרק אחרי כך הוא משתמש ביטוי נוראי, שאחרי שהקושייה הזאת תשרוט כאלה שריטות בנפש, עכשיו יהיה אפשר להגיע לתשובה אמיתית. ולא להגיד איזה קושייה ראשונית, צדדית, חלקית, ואז לא נותן איזה תשובה מצ'וקמקת. אתם מרשים לי רגע לסתות? אני רוצה רגע להתייחס לזה, שנייה. זה חשוב. אין היה שבת א', שבת א', יש? אין היה שבת א'. זה אין היה חשוב מאוד. דרך אגב, הרב שם אומר, מה זה דרך אגב? זה הנושא. הרב שם אומר שמכאן למדנו עיקרון, שהרבה פעמים אנחנו נפגוש בהיסטוריה מאורעות קשים, לא רק ברמת הפרט וברמת המשפחה, אלא מאורעות היסטוריים קשים, למשל כמו שואה, חס ושלום. והקושייה תלך ותתעצם, ולא היה אדם משיב דבר. אין תשובה. וחשוב שבשלב הראשון לא תהיה תשובה. חשוב שבשלב הראשון לא נקפוץ לחפש תירוץ, אלא נתרגש מהקושייה, נתרשם מהקושייה, נעמיק את הקושייה. אנחנו לא נבלים מקושיות. אדרבה, אם לא הבנו את הקושיות כמו שצריך, התשובות לא נכונות. אז שלב ראשון של היסטוריה, הנה כבר נקרא את זה, תוהו. 2000 ראשונים תוהו. דרך אגב, לא לשכוח, משנת אחד, תודה רבה, עד שנת 1600, נוח, דור המבול, הגיע המבול, 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 דורות מ-1600 עד 2000, קצת פחות, אברהם אבינו, 10 דורות מנוח עד אברהם. אם כן, 20 דורות ראשונים של היסטוריה, לפי המדרש, לפי הגמרא, תוהו, תהייה. ברור, ולכן גם במהלך התהייה הזאת, הייתי אומר, לא כפתרון, אלא כחלק מהתהייה הזאת, הופיעו שתי קטסטרופות, המבול ודור הפלגה. כשיש תהייה, יש הרבה בעיות, הרבה קשיים. ברשותכם, אני רגע אקרא את זה. דרך אגב, מי שרוצה, המקור שלנו פה הוא בעולת ראייה. אבל לא בשמן קיק, בדיוק עכשיו זה נפתח, אם מי שרוצה בעין היה, הנה היה שבת א', עמוד 55. זו הפסקה הראשונה בפרק שני, בפרק במה מדליקין. זה מה שקשור אלינו פה. כבר נמצא את זה שנייה אחת. גמרא מסכת שבת דף י"ג, אין היה שבת א', עמוד 35. קודם כל אני קורא את הגמרא. תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד, חס ושלום, ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. נו, גם שנה, גם קרא, גם שימש תלמידי חכמים. הוא מת בחצי ימיו, והייתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. למה דווקא תפילין? כל פרט פה בסיפור מדויק, הרב פה בעין הים, מעמיק, מרחיב. והייתה אשתו נוטלת תפיליו, את התפילין שלו, ומחזרת ומסתובבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואומרת להם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך, על מי שמניח תפילין, על התורה בכלל, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? דרך הרב, אני לא, דרך אגב, אני לא רוצה לפתוח את זה, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה. אז הסדר הוא קודם כל מקרא, אחרי זה משנה. אז היה צריך, הייתה צריכה לומר, או הגמרא הייתה צריכה לומר, מעשה בתלמיד אחד שקרא הרבה ושנה הרבה. למה שנה הרבה לפני קרא הרבה? רב עומד על הדיוק הזה. נעזוב עכשיו, זה לא נושא שלנו כרגע. אז בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? אומרת הגמרא, ולא היה אדם מחזירה דבר. על המשפט הזה אנחנו רוצים עכשיו להתעכב, על התוהו, על התהייה. ולא היה אדם מחזירה דבר. אומר אליהו הנביא, פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה כל אותו מאורה. סיפרה לי את הסיפור. ואז אמרתי לה, ביתי, סוגיה שקשורה לטהרת המשפחה, ובקיצור הסיפור שהייתה שם איזה בעיה בטהרת המשפחה. בעיה יחסית, לא הייתי אומר קטנה, אבל לא כל כך חמורה כמו שהיינו מצפים. מה זה ולא היה אדם מחזירה דבר? למה? אין היה שבת א', עמוד 36, פסקה נון ט'. אומר הרב, פעם צריך להתמקד בפסקה הזאת וללמוד אותה בצורה מסודרת, כי יש לה הרבה השלכות לפסקה הזאת. הייתי אומר, זאת הגישה לכותרות של העיתונים. זאת הגישה למאורעות ההיסטוריים. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה. הרבה פעמים אנחנו מתפלאים, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? זה יכול להיות בחיי הפרט, בחיי משפחה, בחיי עם, בחיי עמים, בחיי היסטוריה. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם. כל הפליאות שלנו, כל הקושיות שלנו, כל התהיות שלנו, כל אי ההבנות שלנו, ויש לנו הרבה פליאות. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה. הקדוש ברוך הוא מביא מאורעות לעולם כדי לעורר אצלנו פליאות. למה? הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוהית, שעל ידם, על ידי אותן קושיות, אותן אי-הבנות, אותן פליאות, שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו לתובנות יותר עמוקות, לתודעות יותר אמיתיות, למדרגת חיים יותר מתקדמת, יותר עליונה, אז הרבה פעמים הוא ישים אותנו באיזושהי נקודת משבר, כפרט, משפחה, עם, אנושות וכו'. והנקודת משבר הזאת תכריח אותנו להוציא מתוכנו מדרגות חיים יותר מתפתחות, יותר מתקדמות. ניסיון, כידוע, חז"ל אמרו, נס להתנוסס. אז המדרגה של, אז המטרה של הניסיון זה להביא אותי למדרגה של תשובה הרבה יותר עמוקה. אבל כדי שנגיע לתובנה, לתשובה יותר עמוקה, אני צריך שהקושייה תהיה מאוד חריפה. אם הקושייה היא קטנה, אז התשובה היא קטנה. קושייה גדולה, אז התשובה אמורה להיות גדולה. מובן הדבר, תראו איזה יופי, כלומר זה נורא, אבל איזה יופי ההסבר הזה. מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית, רק בינה עמוקה, בינה לא עמוקה, שטחית, ראשונית, חיצונית, היא לא תיגל את העולם. רק אם אנחנו נעמיק יותר, נבין יותר את ריבון של עולם, נהיה יותר שייכים, נחיה יותר את האידיאלים האלוהיים וכו'. מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם, עולה עולם, שני הדברים נכונים. את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב. מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת. אמנם, הנה המשפט שאנחנו מחפשים, שני המשפטים שאנחנו מחפשים. אמנם כדי שתתעורר, כל, לא שכחתי מאיפה יצאנו, אנחנו רוצים להבין מה זה שמן בכלל. בסדר, עוד נחזור לפה עוד כמה דקות. אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שהאדם יגיע לתודעה יותר עמוקה, עד כדי כך שזה יחיה בתוכו, זה יהיה חלק מהרגשות שלו, גם המחשבה תתרומם וגם הרגשות תתרוממו, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל את הרושם הטוב של ההבנה השלמה, כשתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, כמו אדם שהוא צמא מאוד מאוד מאוד, וככל שהוא יותר צמא, הוא יותר משתוקק למים האלה, וכשהגיעו המים האלה זה יפעל עליו הרבה יותר רושם, וכו'. שהצמאון הקדום, ככל שיש יותר הקדמת צמאון, מכין את ההתקבלות הטבעית, ככל שהצמאון יותר גדול, כך הרושם, המשמעות של השתייה יותר משמעותית. הנה המשפט שלנו. על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת, לשון שריטה, סרט גדול בנפשות רבות. וואו. וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, שכל כוחות הנפש של האדם יזדעזעו, מתוך כוחות השכל שיזדעזעו, וזעזעו המשמעותי, אז רק אז תתקבל בכל כוח האמת הברורה, כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. משפט נוראי המשפט הזה, אבל הוא אמיתי. רק אחרי שהצמאון יהיה כל כך מצמי, שהפליאה תהיה כל כך פלאית, כשהזעזוע יהיה כל כך מזעזע, כשהשריטות יהיו כל כך חס ושלום, עמוקות ורחבות, רק אז, רק שהקושיה תהיה קושיה, רק אז יהיה אפשר להבין, לחפש תשובה. אומר הרב, וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן, ככל שהשאלה יותר גדולה, כלומר יותר בעלת משמעות, כי הפתרון שיבוא בעקבותיה, מדרגת החיים שתבוא בעקבותיה, היא הרבה יותר עמוקה, לכן צריכה להופיע השאלה יותר חמורה, הפלא יותר גדול. וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן, ולפי הערך של גדולת הפעולה, הצריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם, כגודל הפתרון, כגודל מדרגת החיים בשלב הבא יותר עליונה, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראה, לפני התגלות מאור האמת. אז מעשה באישה אחת, שאתה לוקחת את התפילין, ואתה מסתובבת בבתי כנסת ובתי מדרשות, ושואלת בעלי ששנה וקרה ושימש תלמידי חכמים, למה מת בחצי ימיו? כי הם חנו ואוכל ימינו. ולא היה אדם משיבה דבר. לפי ההסבר הזה. האם כשהיא הסתובבה בבתי מדרשות ובתי כנסיות, היו אנשים שיכלו לענות לה על השאלה הזאת?
כן.
כן. אבל הם לא ענו לה. למה הם לא ענו לה? כי כנראה היא לא הבינה את גודל הקושיה. לפעמים בחור יושב בבית מדרש, מבין את הגמרא ברמה ראשונית, קופץ לרב שלו, האם הבנתי טוב את הקושייה? הרב שלו לא עונה לו. לא מוכן לענות לו. מסופרים סיפורים על הרב ציודה, שהוא הרבה פעמים בכל מיני תחומים היו באים אליו, בכל מיני עניינים. ואז הוא אומר, מה? 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 אין לו בעיה בשמיעה. גם אין לו בעיה בהבנה. יש לו בעיה שמי שמסוגל להבין את הקושייה לבד, או אולי אפילו למצוא פתרון לבד, מתעצל וזורק את התיק. על מישהו שיכול, כביכול, לעשות העבודה בשבילו. אז מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? יש כאלה באמת לא מבינים שהתשובה מה אמרת היא תחזור להעמיק, אלא חושבים שיש לי סיף אוזניים. זה עצוב. תלמיד חכם אמיתי זה אחד שיודע מתי לא לענות. זה לא אחד שעונה תשובה לכל קושיה ששואלים אותה. שוטים של רבנים, לא שוטים. טלפונים של רבנים מוצפים ב-SMS'ים מכאן ועד מחרתיים. בכל, מכל, כל. לפעמים יש SMS'ים כאלה שהם באמת משדרים מצוקה. אבל תלמיד חכם צריך לדעת. אם יש אנשים שהוא מכיר אותם, שיש להם כל מיני עניינים שצריכים בירור, והוא מתוך היכרותם, היכרותו אותם, יודע שהם יכולים להתמודד עם השאלות האלה לבד, מבחינת הפתרון, או שהוא אולי אפילו בהקשר הזה. הקושייה שהם מקשים היא עדיין לא הקושייה. היא הרבה יותר עמוקה ממה שהם מקשים. אז הגדולה שלו זה לא להחזיר אס-אמס מיד. הגדולה שלו זה לא להגיב. לא להגיב לאס-אמסים זו תגובה, תדעו לכם. יש אנשים שלא מגיבים לאס-אמסים כי הם גאוותנים. אני אגיב לאס-אמס? מה פתאום? חפשתי 82 פעמים. יש אנשים שלא מגיבים לאס-אמסים כי הם עסוקים. יש אנשים שלא מגיבים לאס-אמסים כי הם יודעים שהתגובה זאת אי התגובה. תחשבו על זה ואל תדונו לכף חובה. כל מיני מציאויות של חיים. תדונו לכף זכות. אני רומז למשהו. רק נסיים את החלק הזה. וכן אדם, אם כן, 2000 תוהו, תהיה, קודם כל סימן שאלה, קודם כל בוא נזדעזם, חשוב שהשליש היסטוריה תהיה קושייה, תהיה תהייה, והיא תתעצם. אפילו לא מספיק דור המבול, חייב להופיע דור הפלגה אחריו. עד כדי כך. ואז יבוא אברהם אבינו, ויתחיל לחפש תשובות לשאלות. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות, הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו. דעותיו וגיוניו הנוגעות באורחות חייו הגשמי והרוחני. על כן, סיכום, דילגתי שורה. על כן, שאלה זו, שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה, הנמשכת בתשובתה, של אותה אישה, הייתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם גדול בפליאתה. כי הענייה הסוערה הייתה בטענותיה מרשת את הלבבות. ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות המאורה, לא נזדמן לה. ובכוונה לא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך הלוך וחזק, או הלוך וחזוק, מפני שלא היה אדם החזיר הדבר. ואז הגיע אליהו הנביא, הנה, 2000 תורה. אם כן, שלב ראשון של חיים, תוהו, קושייה, פלא, סימן שאלה. בואו נרגע נדבר כל אחד כלפי עצמו. מי שלא עבר בחיים את שלב התוהו, הכל יחסי, לא צריך להגיע לתהומות, אבל כל מי שלא עבר שלב תוהו במדרגות מסוימות, ספק אם יגיע לתורה ומשיח. לא יגיע. לא יגיע. אין סיכוי. חייב להיות איזשהו תוהו. אני אומר אותו, התוהו כל אחד והתוהו שלו. כל אחד וגבולות ההתפרצות שלו. אבל תוהו חייב להיות. סימן שאלה בדרך לסימן קריאה חייב להיות. אין תשובה בלי קושיה. הלאה. שלב בתורה? טוב, אז אם עכשיו כל כך השקענו בתוהו, עכשיו תורה זה פשוט. אז מה זה תורה? ברור. תשובה. באמת בא אברהם אבינו, נולד בשנת 1948 בריאת העולם לפי חז"ל, בגיל 52 אמות הגמרא התחילו שתי קהיליותיו נעשות לו כשני רבנים ולימדו תורה. 2000 תורה התחילו.
איזה גיל?
52. שנת 2000 לבריאת העולם. אם כן, 2000 שניים, 2000 תוהו, 2000 תורה. כלומר, 2000 שבהם מתבררות התודעות, התובנות, המשמעויות. מצוין. אז אם ככה, הייתה לי שאלה, יש לי תשובה. הייתה לי קושייה, יש לי תירוץ. אז אפשר לגמור את ההיסטוריה בשנת 4000. למה צריך משיח? 2000 תוהו, 2000 תורה. באתי למכון מאיר עם 3000 שאלות. ענו לי 4000 תשובות. אפשר ללכת. מה זה משיח? עמוק מאוד. המשיח נקרא משיח. כי אחת התכונות של השמן זאת ההספגה, הספיגה. לא מספיק לדעת בשכל תירוצים שכליים, תשובות שכליות. זה חייב להיות ספוג לך בדם, בחיים, בלב, בפעולות. 2000 תורה זאת ידיעה יבשה של אינפורמציה. וכולנו, אם נלמד ברצינות, נוכל לכתוב הרבה ספרים של תשובות לקושיות. אז מה? השאלה אם אני חי את מה שאני יודע. זאת השאלה. 2000 שנות משיח, אם אפשר לומר, מספיגות. מלשון הספגה, גורמות לנו לספוג את אותם ערכים שאני יודע בשכל, אבל עדיין לא חיים בלב, של האדם, של המשפחה, של החברה, של האנושות, של ההיסטוריה. אז 2000 שנות משיח זה 2000 שנים הכי חשובות, כי הן גורמות הספגה, הן גורמות לספיגה, הן גורמות שזה לא יהיה כפו מבחוץ, אלא זה יהיה עמוק מבפנים, זה יהיה אני, לא יהיה תורה והחיים, שכל שאני יודע וחיים שאני חי אחרת. אלא התורה תופיע בחיים, תורת חיים. זה משיח. לכן המשיח נקרא משיח. כי 2000 שנות משיח, וגם הוא אישית, התפקיד של התקופה הזאת זה להספיג אצלנו את מה שאנחנו יודעים כידיעות יבשות בשכל. לכן אם אדם יגיע למכון מאיר, או בכלל, והוא מסתפק בתשובות לשאלות, והוא לא עובר תהליך הפנמה, עד כדי כך שאותן התשובות נהפכות להיות חלק מהחיים שלו, מהאישיות שלו, מהאופי שלו, מהשקפת עולמו ומהכרעות החיים שלו, אם הוא לא יצא מכאן, עד שהוא לא מכריע הכרעות חיים יומיומיות, על פי הערכים שאותם הוא יודע בשכל, אסור לו לצאת מפה. ייקח כמה זמן שייקח. זה מבחוץ. החיים יתפרצו עליו. גלי החיים ישטפו אותו. והוא ילך לאיבוד. הניתוח הצליח, החולה מת. אז יש לו מלא קלסרים עם הרבה סיכומי שיעורים והרבה ידיעות. אז מה? הקלסר יודע, זה לא הוא. הוא יודע לצטט, אבל הוא לא חי. תפסיק לדבר על. תחיה את. זה משהו אחר לגמרי. זה נכון בכל תחום, בכל תחום, בכל תחומי החיים. לכן המשיח נקרא משיח לפי ההבנה הזאת, כי הוא משוח. הוא שמן. זה ספוג. זה חיים. זה משהו אחר. זה הרבה יותר עמוק. דרך אגב, עוד הערה אחת. המשיח גם נקרא צמח. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. אומר בעלי בעלי נשמחה, כי התהליך של ההפנמה של המשיחיות הזאת, של המשיח, של השמן, הוא תהליך, תהליך ארוך, מסובך, מורכב. לא לחשוב שההפנמה תבוא ביום אחד. הפנמה זה תהליך פנימי שאדם עובר, שעם ישראל עובר, שהאנושות עוברת, שהיסטוריה עוברת. צריך 2,000 שנה בשביל ליצור את ההפנמה הזאת. זה לא ביום אחד. לכן סבלנות, את צמח דוד עבדך. המשיח, שהוא משוח בשמן, צומח כמו צמח שצומח לאט. בהתחלה יש ריקבון, אחר כך מתחילה איזו נביטה, ואחר כך אנחנו מכירים את התהליכים, את השלבים. אם כן, חוזרים אלינו. אם כן, כשאנחנו מדליקים נר שבת, בשמן, מה בעצם אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים שאותה קדושת שבת, שאנחנו הולכים לפגוש עכשיו, תהיה ספוגה. אני רוצה להגיד רגע בצורה טכנית, שכשאנחנו נצא ליום ראשון וליום שני וליום שלישי, אז באמת נחיה שהיום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. שהשבת לא תהיה איזה נקודת זמן שאין לה קשר למה שהיה ולמה שיהיה. במילים יותר מדויקות ועמוקות, שחיי הקודש וחיי החול שלנו יחיו בפיצול אישיות אחד ליד השני. אלא בדיוק להפך, שאותה קדושה של שבת, בחינת, כמו שראינו בפסקה הקודמת, עולם הבא, כמו שראינו בפסקה הקודם-קודמת, מה שלמדנו בחודש אלול, שהשבת היא בעצם היחס בין הכלל הפרט, בין הרוח לחומר, כל מה שדיברנו פה. שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה נמשך, שהפתילה תימשך אחרי הר השמן. שהפתילה לא תכבה. שזה לא יהיה להדליק מדורה עם איזה עיתון. לכן כנראה שיש שמנים, שהשמן, זה ביטוי בגמרא, שהשמן לא נמשך אחר הפתילה. מה זאת אומרת? ברמה הרוחנית, הרעיונית, המוסרית, הערכית, מה זה? שהשמן לא נמשך אחר הפתילה. שהפתילה זה הצד התוצאתי, והשמן זה הצד הפנימי, אין קשר בין החיצוני לפנימי. הפנימי לבדו, השמן נשאר שם בקערה, והפתילה הייתה דלוקה איזה 10 שניות וקפתה. זהו. זה נקרא שמן לא נמשך אחר הפתילה. לכן צריך להדליק בשמן כזה, שהשמן הזה יימשך אל הפתילה ותהיה לו השפעה, והוא כבר בפתילה, והשלבת היא יונקת כל הזמן מהשמן. ואין סתירה בין התוצאה החיצונית של הפתילה שדולקת לבין השמן שהוא הגרעין הפנימי שמניע פה את כל המערכת הזאת. לכן צריך לחפש שמן שיכול לעשות את העבודה הזאת. לכן צריכה להיות הדלקת נר שבת בשמן כזה, כדי שהשבת היא תפעל את הפעולה האמיתית שלה, ולא, אני כבר עייף מכל השבוע, טוב, יאללה, בוא נשען. או אדם חי באיזה מין בועה רוחנית שנקראת שבת, ובימי המעשה הוא חומרי, אגואיסט, פרטי, לא יונק מקדושת השבת בכלל. אין אצלו היום אחד בשבת, יום שני בשבת. אם כן, כשהגמרא אומרת שלא מדליקים בשמן קיק, אז עכשיו מאוד חשוב לברר מה זה הקיק הזה. כלומר, איזה סוגי שמן, אנרגיה, כוח, בעירה, הרב קורא לזה הצלחה, איזה סוגי שמנים יש בעולם שבני אדם רצים אחריהם? כי הם בטוחים שזה יבער, הם בטוחים שזה יהיה מוצלח, הם בטוחים ששם מקור האנרגיה, שם מקור האושר, שם מקור השמחה, הדרך אל העושר. האם יש שמנים בעולם שהם שמנים מזויפים? נכון, יש בצבא כל מיני שמנים. שכחתי כבר את המספרים. יש שמנים שאיתם מגרזים, ויש שמנים שאיתם מנקים את הנשק, ויש כל מיני סוגים של שמנים. אם מחליפים את השמנים, חביבי, זה... אתה יודע, זה תקלה יכולה להיות פה. לא פשוט. לכן לא להדליק את, 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 את נר שבת בשמן קיק, זאת שאלה משמעותית ביותר. זה לא סתם איזו שאלה בפקולטה למדעי הבוטניקה, או הזיאולוגיה, אם זה בעל חיים. זאת שאלה רוחנית. איזה שמנים בני אדם סימנו לעצמם כשמנים משמעותיים, והשמנים האלה הם שמנים מזויפים. איזה הצלחות בני האדם מסמנים לעצמם כהצלחות, ועל פי זה מכריעים, על פי זה בונים את השקפת עולמם, על פי זה משקיעים את המרץ, את המוטיבציה, על פי זה משקיעים את הזמן, על פי זה משקיעים כספים, על פי זה חס ושלום מחנכים דור, על פי זה בונים במרכאות תרבות, אותה תרבות. זאת שאלת החיים השאלה הזאת. אז הקיק הזה כנראה על שלושת צדדיו, זה הביטוי לשמן המזויף. זה הקיק. אם כן, כנראה שיש שלושה צדדים של קיק. יש שלושה צדדים של הצלחה מזויפת. יש שלושה צדדים כנראה שהאדם מתרשם מהם, אבל הם נחיבים מהר מאוד. חשוב מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו או לא? חשוב מאוד. זה השמן, רק בואו נקרא כמה שורות כדי שנרגיש שאנחנו בפנים. שבת הוא יום שכולו קודש, עונג ומנוחה. הדלקת הנרות, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, מוסיפה שלום ושמחה פנימית. שמחה פנימית, שלמות. על כן ראוי שילמד האדם, שילמד האדם עצמו אז להסתכל ולהבין מהי ההצלחה, שיסודה באמת או באמת, שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, מביאתו לחיי עד וממלאתו חדוות לב ושלוות צדיקים בחיי אבלו. ומצד שני, ומהי ההצלחה הכוזבת שרוב בני אדם רודפים אחריה? הצלחת העושר, מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים שלאדם תהיה קנויה להם. זה בעיקר החלק הראשון, הקיק, האוף קיק. אומר הרב, ההצלחה דומה לשמן. במושג הציורי בגמרא, בתר מרי נכסי ציווי משיך, שאחרי אדון הנכסים השמן הולך. עתיר משך, שמן מעשיר. שמן זה ביטוי לאושר. דרך אגב, גם היום, שמן זית זה דבר שעולה יקר, נכון? שמן, שומן, שמן, זה ביטוי לאיזה מין שפע. כן, מה השפע? אמרת? שמנה וסלטה. בדיוק. השמן הוא ביטוי בגמרא, בחז"ל, לשפע, לאושר, להצלחה. כן, באיזה שמן אני מדליק כדי להצליח את החיים? לא בשמן כי... טוב, אז אם כן, לפחות הקדמה. התחלנו עוד משפט אחד רגע, תסתכלו בצד השני. אמנם כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, כלומר כשהפתילה והשמן לא נפגשים, כלומר שהשמן לא משפיע על הפתילה, כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה, זה נקרא שמן שלא נמשך אחר הפתילה, אינה ממלאת את לבבו שמחה ומנוחה, ואינה מרוממת את חייו במעלתו הראויה להם, היא כשמן שלא נמשך אחר הפתילה. אז בהתחלה אתה מדליק קצת את הפתילה, דולק, אפילו שזה שלהבת, כמו אותו ילד שמדליק את המדורה עם איזה עיתון, נקרא לזה גדול, אבל מהר מאוד זה נגמר. ואינה מרוממת את חייו במעלתו הראויה להם, היא כשמן שלא נמשך אחר הפתילה, שאינה מהירה ואינה ממלאת את תעודת השלום, וההורה, שצריכה להימשך מההצלחה הראויה באמת לחשוק בה. לזאת, סיכום, יש להסמיך זכר ההצלחה הבלתי נמשכת כראוי, ההצלחה הלא נכונה, המזויפת, בתוכן השמן שלא נמשך אחר הפתילה, שלא זאת היא תעודת נר של שבת. לא שמחה מעורבבת וחיצונה כזאת ראויה להיות נחשקת מהאיש הישראלי, המפלס רוחות חייו על פי תורת אמת וחוקי חיים, אלא שמן שנמשך אחר הפתילה. הגענו לשלב הראשון, שמן קיק, קרחי הים. פעם הבאה נמשיך, בעזרת השם.